מתקרבים לסיומו של ספר שופטים, ויש לנו שתי פרשיות בגדול שחותמות את הספר. פרשייה אחת זה פסל מיכה, פרשייה אחת פילגש בגבעה. בכל אחת מהם יש כמה מערכות, זה לא מערכה אחת, זה סיפור מורכב. ואת שתי הפרשיות האלה מלוות ארבע אמירות של התורה, של הנביא: בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, בחלק מהן, אבל בכל אופן בימים ההם אין מלך בישראל, זו איזושהי כותרת, וגם איש הישר כמובן קשור לשני האירועים, ביחס לשניהם הדבר הזה נמצא. ואני רוצה להגיד כמה מילים באמת על שני המושגים האלה שמלווים את שתי הפרשיות. הליווי הזה הוא כמו אומר, אתה רוצה להבין מה בעצם גרם לנו להגיע לאן שהגענו, לסיפור של פסל מיכה ולסיפור של פילגש בגבעה, אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה, אז תבינו, הגענו לאן שהגענו. מה פירוש אין מלך בישראל, או למה, או מה משמעות הדבר? מלך זה ממלכה. ממלכה זה מערכת, מערכת זה עם ישראל שהופך להיות אורגן חי, פועל, והמלך מוביל אותו, את כל עבריו. ליבו הוא ליבם של כל ישראל, אומר הרמב״ם, והוא מוביל כממלכה. מדינה, מה ההבדל בין אוסף אנשים שגרים באיזה מקום על בסיס קשר כזה או אחר לבין מדינה? מדינה זה ארגון, ארגון זה כל מה שהוא כולל מבחינה רוחנית ומבחינה מעשית. בכל אופן, אין מלך בישראל, זה החלק האחד, החלק של החסר. איש הישר בעיניו יעשה, זה חלק מורכב יותר. למה? אדם עושה את מה שישר, קודם כל, מה שישר בעיניו, אז יש צד שזה טוב, יש לו עיניים, מסתכל על המציאות, יש לו איזו ישרות, הוא מתבונן בה, ישר בעיניו, זה מצוין. אנחנו רואים, כן, שמשון רוצה אישה שמתימנה, כי היא ישרה בעיניי, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. טוענה הוא מבקש מפלישתים, באמת היא ישרה בעיניו, ובאמת יש פה צעד שהוא נכון, היושר הזה. בכלל, המילה יושר היא מילה טובה, אבל כל אחד מאיתנו שומע שהיושר הזה הוא לא לבד, או הוא לבד, בעיניו, זאת אומרת, זה לא יושר שכולם רואים אותו כיושר, זה משהו מנקודת מבטי, ונקודת מבטו של מישהו אחר רואה משהו אחר, וכל אחד מבין שיש פה בעיה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שמנקודת מבטי משהו אחד הוא ישר, ובנקודת מבטך משהו הפוך הוא ישר. אז מה עושים במצב כזה? אז יכולה להיות אפילו מלחמה, כמו שראינו פה בפרשה שלנו, כל אחד עושה את שישר בעיניו, אז עם ישראל כולו מתאסף למלחמה, ובנימין מתאסף למלחמה, וכל אחד עושה את אשר ישר בעיניו, ואין מלך בישראל, והגענו לאן שהגענו. בתוך הסיפור הזה יש עוד נקודה שאנחנו נעסוק בה בשבוע הבא. איש הישר בעיניו אומר שמשהו הבשיל בתקופת השופטים. אדם יודע להגיד מה ישר בעיניו, זה לא דבר של מה בכך. הוא יודע להגיד מה הוא רוצה, מה הוא חושב, איפה הוא נמצא. הדבר הזה לא מובן מאליו, מה?
הקונוטציה פה היא שלילית.
הקונוטציה היא שלילית, אבל היא לא שחור. היא לא איזה גוש שחור שאין בו שום, יש בו מורכבות. ואני רוצה להגיד שהמילה ישר, איך שלא תהפוך אותה, היא מילה טובה. והיא קשורה ללב בסופו של דבר, אז יש בה חלקיות, אבל גם החלק, יש בו אור, רק הוא אור בעייתי, הוא אור שעומד בסתירה למשהו אחר. ואני רוצה להגיד שאין מלך בישראל זה מה חסר, איש הישר בעיניו יעשה זה מה יש, והיש הזה הוא מורכב, כי המילה ישר היא מילה טובה, ויש גם בספר, ישרה בעיניי, היא ישרה בעיניי, ואנחנו, אבל הדבר הזה נקדיש בפעם הבאה. אני קצת מצטער שדחיתי את זה, זה היה צריך להיות כבר, אולי הזכרתי את זה, אז אין מה להצטער. אבל לראות מה כן נבנה בספר שופטים, מה החיוב, מה נקודת החיוב בספר שופטים, ולראות שבספר שופטים זה לא רק אין מלך וחסר, אלא יש בניין משמעותי, חשוב, שמביא אותנו לפתחו של ספר שמואל ולפתחה של תקופה חדשה, והדבר הזה קשור ליושר הזה, קשור לכל אחד יש לו נקודת מבט כבר, והוא מבין, הוא רוצה, הוא יודע מה הוא רוצה, יש איזו התעוררות של משהו פנימי, וכל דבר פנימי הוא לפעמים, הרבה פעמים, הוא יחסי, והיחסיות, הסובייקטיביות שבו יכולה להוביל למקומות הרעים, אבל היא גם נקודה עמוקה שאי אפשר לוותר עליה, והיא נבנתה בתקופה הזאת, אבל אני אקח את זה כנושא, לא רוצה רק כהערת אגב. הנקודה האחרונה, בעצם, המילים האלה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ביחס לשתי הפרשיות האלה, כמו אומרות, אתה רוצה, אתה תסתכל על המציאות, תראה לאן הגענו, והגענו למקומות קשים. המקומות הקשים האלה קשורים לזה שאין מלך, אבל כשיהיה מלך זה כבר לא יהיה. זאת אומרת, יש תיקון, ויש פה איזה מין הצצה לרחוק לתיקון הגדול של מלכות, שכבר בסוף ספר שופטים מציירים אותה באיזה ציור. עוד נקודה אחרונה בהקשר הכולל הזה, מה?
למלכות זה לא דבר שלהם, כאילו, גם אז יש... פעם מגרשת, אין באמת מלך,
אז
המלך
מוביל
בדרך לטובה.
אתה אומר, גם המלך זה סיפור מורכב, נכון? אבל פה הוא לא מופיע כסיפור מורכב, פה הוא מופיע כמשהו שעשוי היה לפתור את הבעיה. אתה צודק, כשנגיע למלכות נראה, רגע, רגע, יש פה מורכבות, כמו כל דבר שאתה יכול להגיד, זה דבר מצוין. הורים זה דבר טוב? זה מורכב? יש מורכבות. אהבה זה דבר טוב, בין איש לאישה, כן, יש מורכבות, מלא דברים. הרבה דברים בעולם הזה הם טובים והם מורכבים, החיים הם מורכבים, אבל גם מלכות. אבל פה אין מלך בישראל ולכן קרה את מה שקרה. הנקודה האחרונה שאני רוצה זה לראות עדיין באיזושהי התבוננות רחבה את העובדה שבעצם יש פה שני נושאים. הראשון עוסק בפסל מיכה, איך מייצרים לנו, עם ישראל מייצר לו אלוהים ועובד אותו ויש לו בית אלוהים באפרים ושם עובד את השם ואחרי זה לוקחים אותו לבית דן ולוקח לו איזה מישהו ישראלי והופך אותו לכהן. אוי 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 אוי, מה קורה לנו מבחינה רוחנית? זה הסיפור הרוחני. בחלק השני, ואז אנחנו אומרים, אין מלך בישראל, אין ממלכתיות, אין מערכתיות, אין מבט רחב על הדברים, ותראה איך זה עולה. תראה איך בונים, ואנחנו נראה מה הקלקול בכל אחד מהם. ובפרשה השנייה, אתה אומר, אין מלך בישראל, ואז מה? אז תראה מה קורה עם הפילגש, ומה קורה, איך זה מתגלגל. גם בינם כבר אפשר לראות מה קורה שם. אין מחויבות, אין נאמנות, היא בוגדת בו, אין מערכת, אין עקרונות, אין כללים, איזו התנהגות כזאת קיומית מהכבד, וזה מצד אחד. ובחלק השני, כמובן, מלחמת אחים נוראה, עקובה, אין מלך בישראל, אין אחד שיעמיד, אז אלה אומרים כך, אלה אומרים ככה, מלחמה, נלחמים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כ-70 אלף מישראל נופלים, אוי 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 אוי, אין מלך שיקח, ילמלא מורה מלכות, איש את רעהו חיים בלאו, מתממש פה, ואז אנחנו נמצאים פה בהיבט של עם ישראל, באחדות של עם ישראל, מה שקורה בעם ישראל. אז יש לנו שתי פרשיות, אין מלך בישראל, החוסר הזה למה הוא מוביל אותנו, פעם אחת במובן הרוחני כלפי שמיים, עם ההשלכות במציאות, ופעם אחת במובן חברתי, במובן של עם ישראל, איש לרעהו, בין איש לאשתו או פילגשו, שיש פה בין עם, בין שבטים לשבטים במגרש הזה. טוב, אלה הדברים על התמונה הכוללת, ועכשיו אנחנו, בואו נתחיל. תראו, אני חוזר על הפסוקים מפסוק א' עד ה', ואמרתי שהם פסוקים קשים, ואנחנו ננסה לפצח אותם, אז אולי אני אקרא אותם בזריזות, כי...
פסל בכלל לא יצא ממצרים?
מה?
פסל בכלל לא יצא ממצרים?
פסל מיכל לא יצא ממצרים, אתה מדבר על מדרש כזה. אני כרגע, איך אתה מבין, מה הכוונה לא יצא ממצרים?
מה שכתוב פה, כאילו פה עשו אותו. וגם כשאני זוכר,
הוא... אבל בפסוקים הוא לא נזכר בשום מקום. אז איך להבין מדרש שאומר את זה? נניח את זה כרגע, אם תביא אותו אני אוכל להתייחס אליו. אני מכיר אותו כאמירה רחוקה קצת, אבל אין לי אותו מול העיניים, וגם אני לא כל כך רוצה להתייחס אליו, כי זה לא הנושא כרגע. זה איזה מדרש, צריך להבין אותו בהקשר של המדרש, מה הוא אומר, אבל זה לא הפסוקים. בפסוקים זה נוצר כאן בצורה ברורה לגמרי. תכף תראה, אין פה שאלה בפסוקים איך הוא נוצר. טוב, ואי איש מאר אפרים ושמו מיכאיו, אני בי"ז א', ויאמר לאמו, 1,100 כסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזניי, הנה הכסף, הנה הכסף איתי, אני לקחתי, ותאמר אמו, ברוך בני לאדוני. וישב את 1,100 כסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי לבני לעשות פסל ומסכה, ואתה השיבנו לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ועשהו פסל ומסכה, והיא בבית מיכאיו, ואיש מיכא לא את אלוקים, ויעס אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, והיא לא לכהן. רשמתי לעצמי 14 שאלות על הפסקה הזאת. בואו אני אקריא אותן בקצרה. מה זה ויהי איש? תגיד, תתחיל לספר על מיכא, מה מוסיף הויהי איש? זה שאלות דקויות, אבל כל אחת מהן. השיוך שלו להר אפרים, את מה הוא משרת? רק במעגל שלישי נזכר השם שלו. ולאימא שלו אין שם, אימו כל הזמן, בני אימו, בני אימו. למה? למה לא לקרוא לה בשם? לא כתוב שהוא גנב, כתוב שהוא מספר שלוקח ממנה ושהוא זה שלקח. למה לא מספרים? מה ההבדל בין אם אתה מספר את זה מנקודת מבטו של מישהו, או שאתה מספר את המציאות כפו שהיא היה? הוא אומר לוקח וגם לקחתי. סליחה? נגנב, ואתה גנבת. למה אתה קורא לזה לוקח? מה הריכוך? מה פשר הריכוך? למה פעמיים מדברים על הסכום? הוא אומר, 1,100 הכסף אשר לוקח לך. תגיד, הכסף שלוקח לך. מה עכשיו, מה זה גם, ואם זה 1,100, אם זה 1,200, ואם זה 1,500, או זה 200? דין פרוטה כדין 100, מה זה קשור? הכסף הגנוב שצריך היה להיות. דבר על הכסף הגנוב, הכסף שלקחו אותו אתה רוצה, הלקיחה מגדירה את כל הכסף הזה ביחד, אז תדבר על זה. וגם כשהוא מחזיר, וישב את 1,100 הכסף לאמו, מה זה הדבר הזה? וישב את הכסף לאמו. האמא מקדישה, למה היא מקדישה? מה מביא אותה להקדיש? היא מתכננת להשיב אותו, אתה השיבנו לך, למה להשיב אותו לא? הוא משיב אותו לך. הוא גזל אותו, לקח אותו, מחזיר אותו אליה. למה צריכה להשיב אותו? גם המילה להשיב היא מילה חזקה. להשיב, לא לתת, לא להפקיד, לא פיקדון. להשיב זה דבר חזק. טוב, היא אומרת, אתה השיבנו לך, ומה היינו מצפים שיקרה? שיהיה כתוב שהוא משיב לה. סליחה, ואתה השיבנו לך, שהיא משיבה לו, נכון? סוף פסוק ג' והנה פסוק ד' וישב את הכסף לאמו. סליחה, זה הפוך. היה צריך להיות כתוב, ואתה שב את הכסף אליו, נכון? זה מה ש... כך סיימנו את הפסוק הקודם, מה זה הדבר הזה? טוב, ביחס לכסף היא אומרת, הקדש הקדשתי, ביחס להשבה היא אומרת, ואתה השיבנו בעתיד לך, היא משתפת בתוכניות, וכמו רוצה לשמוע מה דעתו. אז למה להקדיש הקדשת? מה ההבדל ביניהם? ותיקח עמו 200 כסף, ותתנם לצורף. מה זה ותתנאו? פה מתעלמים מהסכום. עכשיו מדברים על הכסף ככסף. בדיוק הפוך ממה שהיה לפני כן שדיברנו על הסכום ולא על הכסף. ממש דבר והיפוכו. מה זה הדבר הזה? גם וישוב את הכסף לאמו, פעמיים זה כתוב. פעם אחת וישוב את 1,100 כסף בגימל ובדלת עוד פעם. טוב, בסוף כתוב בית אלוהים של מיכה. האם זה נוצר עכשיו? האם זה נוצר לפני כן? הצלחתם לעקוב אחרי השאלות? שאלות קשות?
למה שם השם רשום פה בי"ד כבעל
פה? מה?
היא לא עובדת את ריבונו של עולם.
שאלה נוספת, הנה שאלת ה-15. רגע, מה קורה פה? עובדים את השם או עובדים את האלילים? זה פסלים או שעבודת השם? יש פה בלגן בתוך הפסוקים.
הם עובדים את השם דרך הפסלים.
כן, אתה כבר נותן תשובה, אבל אתה שומע פה שאלה. מה קורה פה, מה היחס ביניהם?
כן, השאלה היא מה פתאום לעשות פסל מסכה.
מה זה לעשות? למה לעשות אותו פסל מסכה?
איפה שמענו שעושים פסל מסכה?
כן, מה זה הדבר הזה? לא תעשה לך פסל כל מסכה. נכון, זה פסוקים, לא תעשה לך, מאוד ברור. בעשרת הדיברות אנחנו נמצאים, מה קורה פה? איפה אתם? מה זה הדבר? מה זה כל הפרשה הזאת? יפה מאוד. טוב, בואו נתחיל לקרוא את הפסוקים עכשיו בהקשבה. ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכאיו. שימו לב, האיש יוצר לו חשיבות. הר אפרים, הר אפרים הוא אפרתי, הוא מהר אפרים. שבט אפרים זה יוסף. יש פה זהויות, גם פה וגם בפרשה הבאה, יוסף ויהודה, מקננים מתחת לשטח. כשאנחנו נלמד את הלימוד על פרשות, על חמשת החומשים וכל חומש לראות מהו, אנחנו נגיע ללימוד מאוד מעמיק על יוסף ועל יהודה ועל ההבדל ביניהם. מה ההבדלים ביניהם? אז פה כבר, אני עוד לא נכנס, אני רק אומר, יש פה בתוך הפרשה, הרכיבים האלה נמצאים חזק. יוסף ויהודה, אתה הדגשת את זה בהקבלות, שמראה את זה, מציף את זה, וזה נקודה. יש פה מהר אפרים, זה מצד אחד, והנער הוא מיהודה. וגם בפילגש בגבעה, הוא מאפרים והיא מיהודה, ואחותה מיהודה, אפרים מול יהודה, שניהם פה. עוד מה תראו. בגדול, אפרים זה מונחי פרק א', זה יוסף, זה הצדיק, זה מי שלא חטא, לא חטא, ויהודה הוא נטוע עמוק עמוק בחיים, במונחי פרק ב' של ספר בראשית למי ששומע, ובכל התנ"ך, לא פה, מדבר את שפת החיים, עולה ויורד עם הנקודה עמוקה עמוקה הגדולה של ויפח באפיו נשמת חיים שדיברנו עליה, היא נמצאת אצל יהודה, ויוסף הוא האיש של פרק א', יהודה איש של פרק ב', אפשר לראות את זה בכל התנ"ך כולו. אנחנו נעסוק בזה הרבה מאוד, אז אני פותר את עצמי עכשיו, רק רציתי להגיד, הסיפור הזה הקטן, המקומי הזה, יש לו זום אאוט, יש לו משהו שקושר אותו לאיזושהי תמונה גדולה, אני מניח אותה קצת בצד, אף על פי שנזכיר קצת, נקרין קצת, נתתי את זה לקו חומתין של התייחסות ולא ל... ממש ככה להתעסק בזה, כי אין לנו את הזמן, אין לנו את היכולת.
מה נגיד בפרק א'
בפרק ב'
בראשית?
מה?
עבודה.
של פרק א' ופרק ב' בראשית, שני סוגים של עבודה רוחנית, אבל אני לא יכול עכשיו לדבר על זה, זה היה בונוס למי שנמצא בשיעור הזה, ומי שלא, אי אפשר עכשיו, זה ייקח אותנו שעה ארוכה. טוב, חברים, בסדר. אני עכשיו, אם כן, הפסוק הראשון נותן לנו ציפיות, וואו, האיש הזה מאפרים, מיכאי הוא גם שם השם, חז"ל אומרים כל עוד שרתה עליו רוח השם אולי מיכאי הוא, כשהתחיל לעבוד עבודה זרה איבד את מיכאי הוא, ככה לשון של מדרש באיזה מקום, אבל בואו נמשיך. ויאמר לאמו, שימו לב, הוא בעצם מתוודה לאמו שגנב את הכסף ובא להשיב אותו, זה מצד אחד, אבל מצד שני, הוא בעצם אומר, אשר לוקח לך ואת עלית וגם אמרת באוזניי, הנה הכסף איתי. רגע, למה אתה מחזיר אותו? כי את עלית, קיללת בשם השם, עלה זה בשם השם, וגם אמרת באוזניי. למה היא אמרה באוזניו? חשדת בי. אז הנה הכסף איתי, הוא פה נמצא, ובעצם אני חוזר בי, אני לקחתי. למה אתה מודיע שאתה לקחת? אז הוא מסביר, את קיללת וגם אמרת באוזניי, ואני לא רוצה להיות מקולן. תגיד, אתה רוצה להחזיר את הכסף? לא רוצה להחזיר את הכסף. הלוואי והוא יישאר אצלי. אני לא יודע איך, זה בעיה, אבל אני לא רוצה להחזיר את הכסף, אבל כללות היו פה, מה אני יכול לעשות? עכשיו אני רשמתי 9 נקודות שממחישות את הדבר הזה בתוך הפסוקים, בואו נראה. דבר ראשון, העילה להחזרה זה העלה. במשמע שבלי עלה, זה לא. יתרה מזאת, זאת אומרת, העלה שנאמרה באוזניו, זה שתי נקודות. גם הייתה עלה, אבל את השלחת עליי עלה ספציפית. אנחנו נראה עוד רגע שהיא ממלטת אותו מזה, אבל את שלחת, אני לא יכול לעשות את הדבר. מה זה הסכום? אם זה והשיב את הגזלה, אז לשון יחיד, השיב את הכסף שהוא לקח או גנב. כשאתה אומר להשיב את האלף ומאה, אתה לוקח כל מטבע בנפרד, אין מכנה משותף, אין סיפור, אין היחזיר את הגזלה, החזיר את ה-1,100 מטבעות שנמצאות אצלי כמטבעות מקוללות, כל אחת היא לעצמה, כי אין סיפור אחד שמאחד אותם והופך אותם להיות ספר גנו, ואז הנושא זה הגניבה, ואז הנושא זה לשון יחיד. ובמילים אחרות אומר, 1,100 כסף האלה, אני לא יכול לגעת בהם כי הם מקוללים, ואני מקולל בעקבותם. אז הוא בעצם מדבר עליהם. אשר לוקח, הוא לא גנב. לא, לקחתי. הוא מרקח את הסיפור, זה לא סיפור של גניבה. לקחתי. ואת עלית ואמרת באוזניים, אף על פי שרק לוקח ממך כסף, יש בו ביקורת סמויה, אשר לוקח, אם מישהו לקחו ממנו, הוא עלית וגם אמרת באוזניי, הגזמת קצת. סך הכל לוקח, לא קרה פה משהו יותר מדי בעייתי. וטוב, אז באמת, וגם החומרה הזאת עכשיו הולכת אליו. הנה הכסף איתי. מה זה הנה הכסף איתך? קודם כל הוא לא אומר, אין לי הכסף ברשותי, גנבתי אותו. הוא איתי, איתי זה, איתו זה על ידו, בצד, אני פה, הוא נמצא פה, הנה. עכשיו, הוא אומר את המשפט הזה, ואיך היא מגיבה? איזה יופי, נכון? זאת אומרת, הוא בעצם נתן בסדר, הוא לא אמר שהוא עשה משהו, כלום בינתיים. זאת אומרת, הוא נותן לה לטעות אפילו, הנה מצאתי את הכסף, יש!
לא, הוא אומר אני רגע, אחר כך הוא אומר אני רגע.
אחר כך! אבל תשרה כל שלב. בפסוקים אנחנו עוצרים כל שלב לפני השלב הבא. זה קריטי. לשהות לפני כן. הסדר, לא יודע כמה זמן זה היה, אבל הסדר הוא בעצם אומר משהו מאוד משמעותי. אז הוא אומר, הנה הכסף איתי, יש! איזה יופי. הכסף נמצא. אני לקחתיו. אבל גם הוא לא... הוא אומר, זה סביר מאוד, אני לקחתי, זה סביר מאוד, זה לא שיפוטי. ובמילים אחרות, אני לא באמת גנבתי את הכסף, אני לקחתיו. ובעצם כל הסיפור הזה מראה שבעצם הוא מפחד עליו ומהכללה. יש פה, אמרו פה פולסא דנורא למי שמחזיק את הכסף הזה. אבל הוא בעצם היה מאוד רוצה, הוא לא מתחרט על הסיפור, סך הכל לקח, והיה מאוד רוצה שהכסף הזה יישאר אצלו. האימא היא אימא, היא לא שם, אין לה שם בסיפור. למה אין לה שם? כי היא אימא. מה עושה אימא כשהבן שלה משדר משהו? הולכת איתו, נכון? הולכת איתו, מנסה לפתור לו את הבעיה, יודעת את כמוסת ליבו, את כמוסות הלב, ומשדרת איתו על אותו גל. ותומר, אימו, אז קודם כל, ברוך בני להשם, אל תדאג, אין פה כללה. קודם כל, זה הלב של הסיפור, מסירה את הלב של הסיפור. זה קודם כל. וישב, עכשיו הוא יוזם, וישב את אל, עכשיו וישב, להשיב זה דבר רציני. המילה להשיב היא מופיעה במקום שיש תשובה, יש החזרה, זה משהו שלם מצד אחד. המילה תשובה, תכף תראו, היא חשובה פה. יש פה גם מילים אחרות שמביעות את אותה תנועה. וישוב, אבל את מה הוא מחזיר? לא את הגניבה ולא את הכסף. את הכסף במהות כיחיד, כמושג, הוא היה שמח להשאיר אותו אצלו. אבל מה? יש פה 1,100 מטבעות מקוללות. וישב את 100 הכסף לאימו. מה? 1,100. 1,100 מטבעות מקוללות. אז הוא מחזיר את המטבעות המקוללות. מה אפשר לעשות? ואולי הוא מצפה למה שהוא קיבל באותו פסוק מאימא. ותומר, הקדש הקדשתי את הכסף להשם. אני הקדשתי כבר, זה בסדר. היא קיבלה את זה, מקדישה אותו להשם, לא כתוב מתי, אבל זה בסמוך לקבלה על פניו. זאת אומרת, היא בעצם באה ואומרת לו, תשמע, הוא מחזיר לה את זה, כי זה הסיפור פה. הוא אומר, עלה עם תיק, אבל הוא מחזיר את הכסף, זה ברור. יחד עם זה הוא לא מחזיר את הכסף, הוא מחזיר את ה-1,100 שקל, את 1,100 כסף. ואז היא אומרת, הקדש הקדשתי את הכסף להשם, היא מצאה פתרון. מידי לבני, זה להשם, אבל זה יהיה אצלך. לעשות פסל ומסכה, ואתה אשיבנו לך, זאת אומרת, אני לא רק אתן לך את ה... אז זאת אומרת, היא מדברת על הכסף, שימו לב. הוא יחזיר את ה-1,100, אבל היא עכשיו אומרת, ורגע, ומה עם הכסף? הכסף ניתן אותו להשם, אבל אתה תשמור עליו, אתה תחזיק אותו. הוא יהיה אצלך בבית, ואשיב לך אותו לגמרי, אל תדאג, בני, זה בסדר, הכסף חוזר אליך. מצאנו פטנט, זה יהיה של גבוה, הקדשנו אותו, אבל אתה מקבל אותו לגמרי.
למה להקדיש?
מה?
למה להקדיש בכלל?
זה שהוא נדע, שאתה אומר, אם כמו שמוע...
למה, מה? לא הבנתי.
למה צריך להקדיש את זה? אם היא רוצה להחזיר, שתחזיר לו את זה?
היא
כבר
הקדישה. היא
כבר הקדישה. רוצים פה איזה תשובה. יש פה... תראו, יש פה קצת סמוי. הכסף איתי, הוא לא נגע בו. יכול להיות שאפילו 1,100, שזה סכום חשוב כזה, איזה מספר כזה חשוב, שבעצם הוא שמר עליו, ובפשטות בגלל העלה, והכסף הזה הייתה כללה עליו, והוא נשמר כמות שהוא. עכשיו פתאום לקחת אותו, להשתמש בו לגמרי, יש פה איזה רגשות השם, יש פה פחדים, האם העלה זה שבועה בשם השם, בשם השם כללה, לא פשוט שאפשר למחוק את זה. אז הוא מצד שני רוצה את הכסף. אין פה בינתיים שום מקדש ושום בית אלוהים ושום כלום. אז יש פה כסף ויש פה כללה, אם תקנו אותה, אני רוצה את הכסף, מה, אני אקח אותו לשימושי? לא, וואו, יש פה מוצא, כאילו, אתה רואה, זה הולך לאיזשהו פתרון, אז ניתן אותו, נקדיש אותו. היא מצאה את הפתרון. וכי הוא רצה, הוא אמר, אני משיב לך את ה-1,100, הרי גם אחרי שהיא אמרה ברוך בני להשם, וישב את 1,100 כסף לאמו, למה? ברוך בני להשם, אז תתני לי. הוא מבין שזה לא עובד ככה. גם ההמתקה היא ניסיון להמתקה, הפחד עוד קיים, אתה מבין? אז מה הפתרון? אז היא נתנה פתרון, בוא נקדיש אותו לגבוה. אבל מצד שני היא הלכה צעד חזק. מה הצעד החזק שלה? היא אומרת, ואתה השיבנו לה. מה, השיבנו זה השיבנו. את מי ישיב? את הכסף, לא את ה-1,100. היא לא אומרת, אני אתן לך את המטבעות. היא כמו אמא הולכת עד הסוף עם כל הלב, אבל יש פה איזו סתירה קצת. אם את מחזירה אליי את הכסף, אז חזרתי לכסף הגנוב. אם את נותנת לי את המטבעות, זאת אומרת, כן, אם את נותנת לי את ה... איך נגדיר את זה שנייה אחת? אם את נותנת לי את הכסף, אז את החזרת לי את הבעיה. הכסף זה היחידה, זה המושג הזה. אז תכף תראו מה הפתרון שלו, יש לו פתרון מאוד יפה. אז היא אומרת, אתה השיבנו לך, הכסף חוזר לגמרי אליך, הקדשנו אותו, אבל הוא השיבנו לך, אתם יודעים מה, תיאורטית, אתה יכול להשתמש בו אפילו, אני לא ברור, זאת אומרת, אבל השיבנו זה לתת לו לגמרי את הכסף הזה. כאילו אני מבחינתי לא אסייג שום דבר, קח אותו, בבקשה. מה הוא עושה? איך הוא מגיב? רגע אחד, אוי, איבדתי את הרגע אחד, כן, בסדר, אז היא אומרת לו, הקדש הקדשתי את הכסף, בסדר, עכשיו שימו לב, טוב, זה הקדשה, יש פה כמה פרדוקסים, הקדשה להשם מידי לבני, זה של הקדוש ברוך הוא, שימו לב, זה הקדוש ברוך הוא פה, זה לא עבודה זרה, אבל הקדוש ברוך הוא עובדים אותו בצורה מוחשית, אז הנה אני נותן את מקדישה. כולנו יודעים איך מקדישים לגבוה. בדק הבית, למקדש, נכון? דמים, גוף, קדושת הגוף, קדושת דמים. כל הדברים האלה לא פה. מידי לבני לעשות פסל מסכה, איזה מוחשיות. ואתה הכסף, אני משיבה לו. טוב, מה שאמרנו. וישב את הכסף לאמו. מה זה? מה זאת אומרת? הוא כבר השיב את הכסף לאמו. אז היא רוצה לתת לו. הייתי אומר, הוא אומר לה, לא, לא, לא. והיה שווה את הכסף לאמו. קחי אותו, ושימו לב, פה עברנו לכסף. זאת אומרת, עברנו לדבר על הכסף ככסף, על המהות. הוא אומר, אני לא רוצה את הדבר הזה. ובאמת, הוא מדייק, הוא עושה את הדבר המתבקש. הכסף הזה, אני משיב אותו לגמרי, לא רוצה אותו ככסף. זה מצד אחד. מצד שני, רגע אחד, כן, והיה שווה את הכסף. וישב את הכסף לאמו. פעם שנייה כבר. הנה, סליחה. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל מסכה. אני שואל, מה זה ה-200 כסף? זה אותה 200 כסף מתוך ה-1,100 או לא מתוך ה-1,100? מה? אני חושב שזה לא מאותו דבר. איך יודעים?
הכסף עושה פסל, אה?
הכסף עושים פסל, וזה שכר טרחה, ו-200 ומדגישים את השכר טרחה לא מהכסף. הכסף מקודש, במילים אחרות הוא אומר לה, 1,100 שקל לא נוגעים בהם בכלום. מה עושים איתם? עושים איתם פסל מסכה. רגע, אבל לתת שכר לעובד, לצורף, לא נוגעים בהם. איך אני רואה את הדבר הזה? שתי ראיות חזקות, אני חושב. ראיה ראשונה, שימו לב, תיקח עמו 200 כסף. כל הפעמים כשמדברים על ה-1,100, מדברים על הכסף. בהי הידיעה, כל הפעמים, תסתכלו. פעם ראשונה שמופיע כסף פתאום, זה לא הכסף, זה לא אותו כסף. זה דבר ראשון. דבר שני, ותיקח עמו 200 כסף, אז צריך להיות כתוב, ותתנם לצורף. בפסוק הזה אין ותתנם. יש ותתנהו את מי? את הכסף הזה מול הכסף הזה. זאת אומרת, הבן שלה, מצאצאיו של יוסף, אומר לה, אמא, לא להגזים. זה לא שלנו, זה לגבוה, ואפילו אני לא רוצה לשלם שכר לצורף מהכסף הזה, ניקח כסף אחר, והכסף הזה הוא מקודש, ואז ויעשהו את הכסף שהוא 1,100, ופה מדברים עליו ככסף, כי הוא לקח אותו במהותו, לא רק את את המטבעות המקודשות, ועשהו פסל מסכה והיא בבית מיכל.
וגם כל המושג, כל המעניין של כסף, וגם חומר וגם סכום.
נכון.
אני לוקח את החפץ שנקרא כסף ומתיך אותו, זאת אומרת, לא יעבוד.
נכון, הכסף פה זה כסף וזה כסף וזה שווי. זה לא מוסכמה, זה שווי אמיתי. נכון, נכון. בסדר, יפה. אז פה שימו לב, אז אם כן זה הצלע אחת, והיא בבית מיכאיו. אז עכשיו יש לו פסל ומסכה. ששווים 1,100, כל הכסף הזה המרנו אותו, ועכשיו הכסף, ועכשיו הוא עובד את האלוהים. איזה אלוהים הוא עובד? הקדוש ברוך הוא, דרך הפסל או מסכה שנמצאים לו בבית. נופל לו הסימון, הוא אומר, וואלה, אפשר להמשיך עוד צעד. במה הצעד? והאיש מיכה לא, כאילו, עכשיו פתאום הולכים, האיש מיכה פתאום לא ממשיכים לספר עליו, כמו מסתכלים מרחוק, והאיש מיכה, כאילו אתה, אחרי זמן אתה רוצה לדעת לאן זה הגיע, הסיפור הזה. אתם רואים, יש תיאור מקרוב שעובר שלב, ויאמר לה, והיא אמרה לו וזה, ופה פתאום האיש מיכה כמו בהתחלה, והאיש מיכה, מה קורה איתו? והאיש מיכה לא בית אלוהים, הסיפור הזה התפתח לבית אלוהים, והיה אספות וטרפים, והימלא את יד אחד מבניו, והיה לו לכהן, הנה הוא כבר בנה שם בית אלוהים, והנה יש בית אלוהים אפרים. זה קריאה בתוך הפסוקים, אתם מוזמנים להתייחס לו כרגע, אבל זו קריאה שבעצם אתה שואל לאן היא לוקחת הסיפור הזה, אז אני אגיד בקצרה, קשור ללימוד שלנו בימי רביעי, פרשת הקדש נמצאת בתורה בספר ויקרא, הרבה מאוד מדברים על ההקדש, אבל בספר ויקרא לא מקדישים אף פעם. כי זה קדוש ועומד, זה לא אנחנו צריכים להקדיש אותו. המקדש הוא קדוש, הקורבנות קדושים. המקור שהגמרא מביאה להקדיש זה לא מויקרא. לא יכול להיות, מי שאחרי שנבחין לעומק מה זה ספר ויקרא, נראה שאם היה זה לא יכול להיות. אין מצב שבספר ויקרא מקדישים, כי ספר ויקרא הכל של הקדוש ברוך הוא. אז זה סוג אחד של הקדש של הקדוש ברוך הוא. בספר במדבר כל דבר שיהיה להשם לכהן יהיה, בפרשת קורח. אתה מקדיש להשם והכהן הוא ידו שלו, כי הכהנים שלוחי רחמנה במובן הזה. בספר דברים, בפרק י"ב, יש שם את מתנותיכם ונדבת ידכם ונדרכם כל התיאורים האלה זה משהו שהוא שלך, אתה נותן אותו לקדוש ברוך הוא. וזה ככה מושגי הקודש, או שזה שלו, או שזה שלוחו, או שאתה נותן ממך אליו. זה פרשת הקדשו. והנה בעצם אומרים, יש פה משהו, סיפור אחר. בעצם הסיפור מתחיל ממה? הוא גנב את הכסף, הוא רצה כסף, הוא רצה חוזק. הוא רצה, מה זה כסף? כסף זה שליטה, זה כוח. הוא רצה את הדבר הזה. והיה לו אותו, אבל הוא פחד מעלה. אבל כדי לא להפסיד אותו, את הכסף הזה, אז בעצם יצרנו הקדש, והוא אפילו הלך עם ההקדש בצורה יפה, ומה זה הקדש? זה לגבוה. אבל זה נמצא אצלו בבית, וזה אחרי זה הולך לביזנס טוב. אחרי זה יש פה בית אלוהים, ובאים אל בית אלוהים, ואחרי זה הוא מעסיק שם כהן בשכר, ונותן פיתם של אנשים, ומתפתח שם איזשהו דבר, אבל יש פה איזה מקדש שמתחיל הפוך. לא נתינה לגבוה ואנחנו שותפים, אלא כל הסיפור הזה, וכולו גם צריך אולי יותר לעומק להיכנס פה, אבל הוא מתחיל בדיוק הפוך. זה מתחיל ברכושנות, ומתחיל באיזושהי פעולה אפילו של גניבה, ובסופו של דבר הם מרגישים לא טוב, אז משייכים אותה לגבוה, אבל באמת היא לא משויכת לגבוה. זה לא שלו ואנחנו הולכים משולחן גבוה, זה בדיוק הפוך, זה שלנו, זה של מיכה, זה כמוסות הלב, ואמא, ויחד עם אמא שלו רקמו את הסיפור הזה, וזה בדיוק מתחיל, הקודש בנוי, המקדש הזה שעוד מעט יתרחב תפקידו וכן הלאה, הוא בנוי על אדנים לא טובים. זה חלק ממה שצריך לומר פה, זה פתיחה להיכנס כמובן יותר לעומק, אבל אין לנו כל כך את האפשרות עכשיו להמשיך, אז אנחנו ממשיכים. זה מצד אחד. יש בעצם שלושה סיפורים, סיפור בהמשכים. הצעד הבא, נער מבית לחם יהודה, מתגלגל לאפרים, מגיע למקום, אומרים, וואה, אתה תהיה לנו כהן, אתה לוי, איזה יופי, לוי כהן זה יותר טוב מאשר אחד מבניי, זה מצוין. בוא, אני נותן לך מזכורת, בהתחלה אומר לו, לא, אתה יודע מה, בסדר, יפה. ויואל לשבת, ויואל הלוי, והלוי יושב שם. זה הסיפור השני. הסיפור השלישי, בני דן, הם עושים את דרכם, לוקחים את עוברים שם, רואים את הבן לוי, רואים את הפסל, אומרים, יאללה, בואו כולם איתנו. לא, אני פה עובד אצלו. שום דבר, בכוח, באלימות, לוקחים אותם, הולכים צפונה וכובשים כיבושים קשים את העם השקט שיושב שם, וזה הסיפור השלישי, ופה בעצם מסתיים הסיפור. מה יש כאן במכלול ומה יש כאן בחוליות הבאות? אז אני רוצה להביא משהו. שימו לב, ויינער מבית לחם יהודה, הזהויות פה הן מאוד משמעותיים. הראשון זה היה סיפור של אפרים, עם צדיקות של אפרים, שיצר את ה... איך נראה המקדש, זה מתאים, איך נראה המקדש, איזה היררכיה שבין הקודש לבין החול, בעצם הטענה שבתוך הדבר הזה רואים איך בנוי החול והקודש בצורה המקולקלת שלהם. זה החלק הראשון. ויינער מבית לחם יהודה, נער, נערות, איזה... משהו שהוא בתהליך, עוד לא מבושל, מבית לחם יהודה, זה המקום שהוא גר בו, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. שימו לב, מה זה גר שם בבית לחם? מה זה גר? גר זה ארעי. זה משהו מעמעם את הקשר למקום הזה, ועוד מעט נראה שבאמת, וילך האיש מהעיר, מבית לחם יהודה, עוזב אותה, כן? לגור, באשר ימצא. מה זה באשר ימצא? הוא משבט יהודה, אז הוא לוי, אז הגמרא כבר אומרת שאבא שלו לוי, אז הוא משבט לוי, במובן הפיזי. אבל הוא משבט יהודה, נחלת אמו, והוא באמת נמצא יחד איתם. ורואים שהצד של יהודה מבולבל. עוד מה תראו, שבהמשך ישאלו אותו, מי אתה אומר אני לוי? מה עם יהודה? אני עזבתי את יהודה. אני כבר לא שם, לא מתאים לי. זאת אומרת, שבט יהודה מבולבל, בלי זהות, מאבד את הזהות שלו, ויש פה משהו לגור באשר אמצא. איך זה בשפה של היום, איך הייתם אומרים את זה?
מחפש מזלו.
מה זה? מחפש מזלו, כן. אני הולך, כשאנחנו היינו צעירים, היו אומרים, הולך לצומת ולכל כיוון, עולה על כל כיוון. איפה שיבוא הטרמפ, אני נוסע. אז זה קצת נראה פה ככה, לאשר ימצא, כאילו מה שיקרה לדרכו. בקיצור, הבן אדם מסתובב, נכון? אתה שומע, מתחילים עם סיפור זהויות, אומרים, הבן אדם לא מחובר, לא קשור. מאוד מאוד מתאים שהסיפור הזה ליהודה, זה, בהמשך כשנגיע לזה, אתם תראו, זה לא מילים, זה משמעותי הדבר הזה. אז אם כן, וילך האיש לגור באשר ימצא, ויבוא הר אפרים. הוא נמשך להר אפרים. עד בית מיכה לעשות דרכו. הוא בא בשביל להמשיך. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר לו, לוי אנוכי מבית לחם יהודה. שימו לב, אני לוי מבית לחם יהודה. הוא לא אומר, אני... שימו לב, זה גם מאוד מעניין. הוא שאל אותו, מאין תבוא? בשפה של מיכה, שואלים, מאיפה אתה? לא שואלים שאלות יותר מדי פנימיות. ויאמר אליו, לוי אנוכי. הוא עונה לו, על הזהות, הוא לא שאל אותו על הזהות. טוב, אפשר יותר מדרך אחת להסביר את זה. אבל אנוכי מבית לחם יהודה. פה זה כן מקום, אבל לא שיעור. אני הולך לגור באשר אמצא, זה על השולחן. ואמר לו, מיכה, שווה עמדי. ויהיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחייתך, ויהיה לך לוי. מה זה ויהיה לך לוי? לאן הוא עלה? לא מתאים לו. ויואל הלוי לשבת את האיש.
רדף אחריו.
מה קרה פה? שינה דעתו. למה שינה דעתו? לא כתוב באופן מפורש, אבל אפשר לראות. איך אפשר לראות? אפשר לראות את ההקשר. בהתחלה הוא אמר, שווה עמדי, יהיה לי לאב. אני אב. אגב, זה מאוד מעניין, זה אמא ובן בלי אב, הוא אומר לו, תהיה לי לאב. איזה רוצה אותו דמות ככה מובילה, יהיה לי לאב, לכהן. יש פה איזה ציפיות גדולות. ויהיה לך לוי. אבל על מה הוא מסכים? ויהיה ללוי לשבת את האיש. בעת זה לא עמדי, זה הרבה פחות צפוף, זה אני פה. והיא לא ענה כאחד מבניו. אני לא אבא, אני לא יודע מי אני בכלל. אני יכול להיות מקסימום אחד מבניך. תאמץ אותי. הוא חשב שהוא רש כבאג שאפשר לבנות עליו. תהיה לי לאב, הוא אומר לו, אני לא יכול להיות לך לאב. אני לא יודע מי אני. אז בקיצור, אבל הוא רואה, הוא מוכשר, הוא לוקח אותו. ואז, וימלא מיכה את יד הלוי, והיא לו הנער, לכהן, והיא בבית מיכה, והיא אמר מיכה, אתה ידעתי כי יטיב לי השם, כי היה לי הלוי לכהן. יש פה סיפור של חיפוש זהות והגעה לשבט אפרים, הוא אומר, וואו, מתאים לי הסיפור הזה. סיפור מספר 3, כן.
מה יש הקבל
עם משה,
ויואל משה?
מה?
זה
מי
הוא
הפסוק בתורה
של
ויואל משה? ברור, פה יש גמרא, אם היה לימוד בעיון על זה, אז הייתי לומד אתכם סוגיה בפרק שמיני של מסכת בבא בתרא, ששם היא עושה את כל השאלת הזהות שלו, ועוסקת, מה שאני עכשיו אומר פה ברמז, זה סוגיה ארוכה ומפורשת בגמרא שמה, ושמה בסוף היא אומרת, זה גרשום בן מנשה, הנון קטנה, הכוונה משה, נכדו של משה, ושמה את זה כנכדו של משה, ושמה את אהרון מול משה פה, ועושה פה את כל שאלת הזהות של הפרק, גמרא מאלפת, שנוגעת בדברים האלה. אני אולי אקרא לכם את המדרש שהבאתי אותו פה, תכננתי, אני מקווה שזה נמצא פה. כן, אני לאו ממשה קעתית נמצא פה, ואני אגיד כמה דברים, אבל זה ממש סוגיה ארוכה, אבל זה קצה חוט בעצם לחיבורים בתורה שבעל פה, בין משה לבין הנער הזה. זאת אומרת, בסדר, אני ממשיך. טוב, אז זה סיפור מספר 2, סיפור של חיפוש זהות, נכון? נער שמחפש את זהותו, והנה הוא מצא, אני הולך עם אפרים, מתאים לי אפרים. אפרים הם ידידותיים פה, זה עבודה זרה כזאת, אחרי זה באים ושואלים אותו, הוא מברך אנשים, הוא חברתי כזה, הוא יהודה, יהודה מדבר את שפת החיים ושמו אותו באיזשהו צומת משמעותית, והוא איך כתוב שם במדרש, שהיה פיתו לעוברים ושווים, לא זוכר את הלשון שם, הוא ככה היה משמש לעוברים ולשווים איזשהו דבר טוב, משהו גם ברמה החברתית. פרק י"ח. בימים ההם אין מלך בישראל, עוד פעם מתחילים בלשון הזאת, ותראו מה קורה כשאין מלך. שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום הזה. עד היום הזה לא נפלה לו נחלה, נפלו בפרק י"ח בספר יהושע. מה זה? להקדים את הפרשה הזאת. אז יש מי שאומר צריך להקדים אותה לתחילת השופטים. אבל גם הקדמה כזאת לא תועיל, כי נפלו הנחלות בי"ח. בספר, בשילות, בימי יהושע, ועד היום הזה לא נפלה לנו נחלה, איך יכול להיות? נפלה לו נחלה זה נשמע כמו גורל, כאילו נפל, להפיל גורל. אז התשובה לכאורה, אז קודם כל זו שאלה של מיקום, מתי הפרשה הזאת מוקמה, שבוע הבא נעסוק. מה המיקום, האם זה בסוף הספר, בסוף התקופה, באמצע התקופה, אני אטפל בזה בשבוע הבא. יחד עם זה, אני רוצה להגיד כרגע שפה אני חושב יש פה נקודת מבט. זאת אומרת, בני דן אומרים לא קיבלנו. מה זה לא קיבלתם? מי שמסתכל בתחילת ספר שופטים בפרק א' רואה שהם עזבו את נחלתם בגלל הכנעני שהשתלט להם שם. זאת אומרת, הם לא לקחו אחריות, הם לא נלחמו בכנעני, הם הכי חלשים בסולם של השבטים בטבלה שעשינו, הם האחרונים אחרי כולם. והם לא לקחו אחריות, אז לא לקחו אחריות. אבל מנקודת המבט לא קיבלנו. זאת אומרת, הרי פה מסבירים מה הם עושים. אז כשמסבירים מה מישהו עושה, אתה לוקח את זה מנקודת מבטו. מנקודת מבטו לא קיבלנו. נפלה לנו, מה זאת אומרת? יש שם כנענים, מה אנחנו יכולים לעשות? כאילו, מחוז דן, או מה ש... גוש דן של היום, זה מה שהם קיבלו. הם אמרו, לא קיבלנו. למה לא קיבלנו? יש פה כנענים, יש פה אמורי, יש פה עמים אחרים, מה אנחנו יכולים לעשות? אז בתחילת הספר כותבים שהם הלכו להר, לאזור בית יוסף וזה, לחפש להם מקום. עכשיו אומרים באיזשהו שלב, ואז אני יכול להגיד זה מוקדם או מאוחר, זה לא משנה, אין להם מקום והם מחפשים מקום. טוב, אז שימו לב, שבט הדני מחפש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה עד היום הזה. ובתוך שבטי ישראל, בנחלה, וישלחו בני דן, מה זה מזכיר לנו? את הנער. הנער מחפש מקום לגור, עכשיו אתה מתברר, אין מלך בישראל, הוא בזהות שלו לא יודע למה אני שייך, הוא אומר, לא מתאים, אני צריך למצוא לי מקום. אפרים, טוב מאוד אפרים, יש שם מקדש, מתאים לי, קיבלתי תפקיד טוב, מצוין. זה מבחינה אחת. עכשיו, ושבט דן, אותו דבר, יש לכם מקום. תתמודדו שם. לא, לא, קשה. לא, לא קיבלנו. אז מה? אז אנחנו מחפשים. לאן? איפה שנמצא. לאשר אמצא, אפשר להגיד מה? אין את המילים האלה. אבל זה בעצם אותו דבר. וישלחו חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל, מצורה ומשתאו, לרגל את הארץ ולחוקרה. ואמרו להם, חיכרו את הארץ, ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, וילינו שם. הם עם בית מיכה, והם הכירו את כל הנער. איך הם מכירים אותו? מה זה מכירים? למה הם מכירים אותו? הוא הסתובב, הוא מחפש כבר איזה זמן לאשר אמצא. מה זה לאשר אמצא? זה לא התחיל היום. הוא מסתובב בין השבטים, אומר, איפה? אני מחפש בית. זה לא סתם בית, אתה משבט יהודה, אמא שלך. חז"ל אומרים, משפחת אם קרויה משפחה לפי זה. הגמרא מתחילה שם. משפחת אם, משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם לא קרויה משפחה. זה סוגיה במסכת. מסכת ביש נוכלים בפרק שמיני במסכת בבא בתרא, ואז אני אגיד לכם כבר את התמצית של הסוגיה, שבעצם יוצא ככה שנחלת, שמשפחת אב זה לנחלה, זה פיזי, זה האבא הוא קובע מי יורש את הנחלה, זה משפחת אב. משפחת אם זה לא לפיזי, כי אין ירושה, אבל התכונות הפנימיות, האמא קובעת. ובעצם הגמרא מתחילה לדון למה, איך החתונה הזאת עם ציפורה גרמה לזה שיש, היא השפיעה שבסוף יש את, מה השפיע על ההתנהגות של גרשום, הולכים לאמא ואומר איפה שנמצאת האמא, ועוברים ממש באופן שיטתי בגמרא. ואתה רואה שהתובנה שעולה שמשפחת אם קרויה משפחה, או לפחות משפחת אם היא נותנת את המימד הפנימי, האמא את המימד הפנימי, האבא את הצד הנוסף, הצד של... לא הלב, הלב בעצם קשור לאמא. מה? המדרגה, האופי של השבט, השיוך השבטי זה האבא. העירת שמיים, הלב, הפנימיות קשור לאמא. זה ממש בגמרא, אבל צריך לפתוח אותה בשביל לראות. אז הנה, אנחנו רואים... כן, אז מי יביא לך? ומה אתה עושה פה? ומה זה פה לך? יש במדרש, תכננתי, הנחתי אותו לשולחן ובטעות לא הבאתי.
אולי פה?
לא. מי לך פה? אז אומרים במדרש, אומר המדרש, מה זה השאלות האלה? ואמרו לו, מי יביא לך? מי יביא לך הלום? ומה אתה עושה בזה? ומה לך פה? אז בלשון המדרש, אתה זרו של משה! מה אתה עושה פה? איך הגעת לפה? אתה, כאילו הם מתפעלים, מה אתה עושה בבית אלוהים אחרים? אתה נכדו של משה רבנו, מה אתה עושה פה? ואז הוא, זה מדרש שבהמשך, הנה, סתכלו, בדף רשמתי לכם אותו, ויסורו שם ואמרו, מי יביא לך הלום? ומה אתה עושה? ומה לך פה? אמרו לו, לאו ממשה כעתיד? מה, אתה לא באת ממשה רבנו? דכתיב באל תקרב הלום? לאו ממשה כעתיד דכתיב במה זה בידיך? לאו ממשה כעתיד דכתיב, אתה פה עמוד עם עדי, לוקחים את שלושת הלשונות ואומרים, זה שלוש הלשונות שאמרו על משה רבנו. אתה לא ממשה? אמר להם, כך מקובלני מבית אבי, אבא, לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה, ואל יצטרך לבריות. למה אתם שואלים למה אני עובד פה בבית אלוהים? אני למדתי ממשה רבנו. אני למדתי מסבא שלי לא להפיל עצמך לבריאות. זה הפרנסה שלי, זה מה שנתנו לי. והוא סבר לעבודה זרה, הוא חשב אפילו לעבוד עבודה זרה בשביל פרנסה. ולא יהיה לעבודה זרה שזרה לו. כדאמר רב לרב כהנא, נטוש נבלת בשוקה ואשכול אגרה. תיקח שכר על לעבוד עם נבלות, אבל לא חס ושלום, לעבוד עבודה זרה לא מותר, אבל הוא בעצם למד את זה ממשה רבנו, הוא רק למד את זה לא טוב. טוב, שימו לב, פה קושרים אותם, וגם קושרים אותם כאילו לאיזה נכד שהתבלבל, כאילו בתקופת השופטים, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה שישר בעיניו, הוא התבלבל, תראה לאן הוא הגיע, נכדו של משה רבנו. ככה המדרש. יפה, בואו נמשיך. אז אם כן, ויומר כזאת וכזאת עשה לי מנחה, ויזכרני ויהי לו לכהן, שאלנה באלוהים ונדע, תצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה, ויומר להם הכהן, לכו לשלום, נוכח השם דרככם אשר תלכו בה. הוא שאל בהשם?
לא.
לא, אז מה הוא מברך? ככה זה. מברכים, זה כמו לשאול בהשם. רואים, אין אלוקים בשמיים, אין משהו נבדל, אין... זה ידידותי. זה כן. מברך אתכם בשם השם.
אפשר למצוא עד היום אנשים כאלה.
מה?
אפשר למצוא עד היום אנשים כאלה שבאמת הם מברכות והם לא...
כן, אבל פה זה הולך עם עבודה זרה, זה הרחיק לכת יותר. אבל אתה צודק שעצם הדבר הוא קיים.
לא בדיוק עבודה זרה.
מה?
גם פה אופים זה...
לעשות פסל ומסכה זה לפחות נכנס לפרק י' ב' בדברים לא תעשון כן להשם אלוקיכם. לפחות לתוך הפרשה הזאת זה נכנס, אם לא ליותר מזה. טוב, אז אם כן מגיעים לשם... וילכו חמשת אנשים ויבואו לאיש, ויראו את העם אשר בקירו היושבת לבטח כמשפט צידונים, שוקט ובוטח ואין מחלים דבר בארץ, ודבר להם אין עם אדם, מתארים אותם מאוד בפסטורליה כזו. נכון, הם יושבים בשקט, נינוחות, אף אחד, אין אף אחד באזור, והם וואו, הולכים לשם, ואנחנו רואים בדרך, קוראים דברים קשים, מה קורה בדרך, באים אל נער הלוי, ואנחנו עכשיו מגלים שהשבט דן שמחפש נחלה, הם נמצאים פה בגסות הרוח ונורא והיום, מה שקורה פה, הם בכוח לוקחים את הפסל ואת האפוד ואת הכהן ומציעים לו מיותר, אבל בכוח, יש הכל פה בכוח, ואחרי זה מיכה מנסה לעצור אותם, ובכוח אומרים לו, תיזהר מאוד, בקיצור, ואז הנה עבר והוא עתק והגיע לשם. אני רוצה לסגור ככה בכמה מילות סיכום. שני התיאורים האלה הם בעצם מספרים משני כיוונים. איך הנער, שלושה סיפורים, אבל אני אדבר עכשיו על השניים האחרונים שעכשיו עסקנו בהם. אז הנער ללא שם שמתנתק מהמשפחה שלו ומחפש מקום מגורים, מצא בהתחלה אצל אפרים ואחרי זה מצא בצפון. והסיכום אחרי שהם נוחלים בפסוק יוטט ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם. יש זהות לשבט דן, יש מקום אשר יולד לישראל. זה מילים היסטוריות כאלה, אשר יולד לישראל, זה פתאום פרספקטיבה רחבה, זה לא עוד תיאור בתוך הסיפור. ואולם לאי שם העיר לראשונה, והם תקנו אותה וקראו לזה דן, ויקימו להם בני דן את הפסל. ויונתן בן גרשון בן מנשה, ידענו את השם שלו עד עכשיו? למה לא? כי הוא חיפש זהות, אז לא כותבים את השם של מי שלא כל כך מחובר לשם שלו. אבל עכשיו שהוא נמצא פה, הוא ובניו היו כהנים, אז יש לו שם, ודן יש לו שם, ויש למקום שם, כולם פה, כאילו בעצם זה פסוק סיכום כזה, היו כהנים לשבט, ובניו היו כהנים לשבט הדני, עד יום גלות הארץ. כולם שואלים, מה זה יום גלות הארץ? עד החורבן. ובמילים אחרות יש גם חורבן לסיפור הזה, כי זה סיפור לא נורמלי. ומתי הוא היה, אם בדורם או בדור אחר, לא נכנס כרגע. אבל יש במדרשים גם על הדבר הזה. אבל בעצם זה קורה. זאת אומרת, יש פה כהנים, ויש פה מקדש, ויש פה משפחה, ויש פה שבט דן, יש פה בעצם אלוהים של שבט. זה לא... ובניו היו כהנים לשבט הדני. יש כהנים לשבט הדני, זה סיפור בפני עצמו, כל אחד מבין פה מה זה, איפה כלל ישראל. זה כמו איש הישר בעיניו יעשה אמור, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. הפרשה הזאת מתכתבת גם עם פרק י' ב' בספר דברים של איזה כלליות, אבל פה זה נגמר באמת עד כן, שהסיפור הזה נגמר במציאת זהות, וקוראים לו גרשון בן מנשה, יונתן בן גרשון, סליחה, בן מנשה, ובעצם יש פה מדרש, וואו, חבל שלא הבאתי, זה ספר תורה שבעל פה עם מדרשים, ומופיע פה המדרש הנוסף, שבעצם גרשון בן מנשה הזה, הוא עבד עבודה זרה בתקופה הזאת. אבל בעצם הוא המשיך לעבוד עבודה זרה גם בתקופות מאוחרות יותר, עד היום שבא דוד ושם אותו על המיסים. איך יש שם איזה לשון? כאילו מצא לו להיות אחראי על אוצרות השם, שנאמר ומביאים פסוק בדברי הימים, שיונתן הוא אחראי על אוצרות בית השם. מה זה? זה דבר נפלא. זה ממש מתכתב עם הלב של הפרשה. במילים אחרות הוא אומר, יונתן בן מנשה הזה עובד עבודה זרה, והוא נער שהולך לצומת ושואל לאן ללכת, ועולה על כל רכב שיקח אותו, לאן שיקח אותו, כי הוא נמצא בדור שאין מלך בישראל, ואין ממלכה, ואין חזון, ואין זהות גם, אז אין לו זהות, אז הוא מסתובב והולך לאשר ימצא. עד שבא דוד, הוא בעצם אומרים, עד שבא דוד ובנה מלכות, ומה תפקידה של מלכות? למצוא לכל אחד את התפקיד שלו, למצוא לכל אחד את המקום שלו. אז ברגע שיש מלכות בישראל, יונתן בן גרשון מוצא את תפקידו, ולא פחות מאשר אחראי על אוצרות בית השם. וכמו אומר, אתה רואה אותו עכשיו עובד עבודה זרה, הוא לא השם, יש פה איזו תפיסה מערכתית בעצם, אין מלך בישראל, לכן הגענו לאן שהגענו. טוב, עד כאן דברים בהקשר הזה, ואני רוצה פילגש בגבעה ככה, קצת בזריזות, לפתוח את הפתחים לפחות. טוב, הסיפור של פילגש בגבעה הוא סיפור קשה בכל קנה מידה. הסיפור הזה, איש גר בירכתי אפרים, זה גם קשור כמובן, והוא לוקח אישה מבית לחם יהודה, אבל הוא לוקח פילגש. וכבר אתה אומר, וואו, 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 זה לא מקודש, אין פה קדושה בסיפור הזה, זה לא קשר מקודש. קידושין, הרי את מקודשת לי, המילה מקודשת קשורה לקדושת הקשר. אישה מקודשת לבעלה, זה כמו למקדש, לבעלה, לקשר ביניהם, להוויה המשותפת ביניהם, והקשר המקודש שבעצם מקדשים את האישה. כמו שמקדשים את המקדש, מקדשים את האישה, זה אפשר להאריך בזה. בכל אופן, אז פה אין את הקדושה הזאת. ושימו לב, תזנה עליו פילגשו. אוי אוי אוי. אתה שואל למה היא זונה עליו? בפשטות, פילגשו. זה כתוב מוסבר. המקרא מסביר את עצמו. ותזנה עליו, אפשר להגיד, ותזנה עליו. לא, לא, פילגשו, אני פילגש. אז אני לא מחויבת גם. אז שניהם לא באמת מחויבים. שימו לב, ותלך מיתו אל בית אביה, ותהי שם ימים 4 חודשים. לפחות 4 חודשים, ואולי ימים זה שנה יותר. למה הוא לא הולך לפני כן להביא אותה? מה? הוא לא רץ, הוא היה עסוק. אחרי שנה ו4 חודשים, אולי זמן אחר קצת, הוא מתפנה ללכת. ופה רואים הוא הולך אל החותן, והחותן בכוח מנסה ליצור את החיבורים בין השבטים, בין האנשים, המשפחה. החותן מאוד רוצה לעשות חיבורים, ואיש אפרים לעצמו. לא, רוצה ללכת, רוצה ללכת, רוצה ללכת. ובסופו של דבר יוצאים, הנער פה גם משמש באיזשהו סיפור, והנער אומר, בוא נלך לעיר יבוס. פה רואים דבר מעניין, עיר יבוס, עיר נוכרית. זאת אומרת שהיא לא בידיים שלנו, וזה מעניין, זה נקודה מאוד משמעותית, כשמדברים על ירושלים, להבין שמה שעשה יהודה, זה היה נקודתי, ובהמשך ספר שופטים, ירושלים לא בידיים שלנו, אפילו לא חלקו של יהודה, שבעצם בתחילת הספר עושה שם איזשהו צעד כלפי ירושלים, אז משמע שזה חוזר לסורו המצב. טוב, ואז הולכים לגבעה, עיר של יהודים, ברוך השם. מגיעים לגבעה, והפסוקים עושים פה דבר שאי אפשר לברוח ממנו, בעצם להעמיד את פרשת, הפרשה של לוט, לוט וסדום, והאורחים והמלאכים, לפרשה הזאת ולראות כמעט אחד על אחד. הרמב"ן כבר עושה את ההבדלים ביניהם, ולא גם באיזה תפיסה של להרחיק את הפרשות אחת מהשנייה, ויש הבדלים, אבל מה שברור זה שמי שהמספר הנבואי של ספר שופטים, הוא התכתב עם ספר בראשית, הסתכל על הפסוקים ותיאר את הסיפור במילים דומות, כדי ליצור לנו הלומדים מה?
אסוציאציה.
אסוציאציה שבעצם מאיפה, המרחק בינינו לבין סדום, גם אם הוא קיים, הוא לא רחוק. הנה, אתה רואה, התיישבו על אותם, על אותם, על אותו סיפור, ואנחנו במצב מזעזע. ויבואו שני המלאכים מסדומה, ותבוא להם השמש אצל הגבעה, ויאמר הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו. אותו דבר, אין איש מאסף אותם, הביתה לזה, ללון, ויבואו אל ביתו, ויביאו לביתו, ויעש להם משתה, וירחצו רגליהם, ויאכלו וישתו. אני קורא קודם בראשית, ואחרי זה, טרם ישכבו, ואנשי העיר סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן, כל העם מקצה, הם המטיבים על ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בליעל, נסבו את הבית. אז רואים שזה פחות, אבל זה הרמב"ן מאיר כבר, אבל אל נא חי תראו פה, אל החי אל תראו נא. פה, ממש אותו, כמעט אותו ניסוח, הוציאה נא את הן, את הבנות, עשו בהם כתוב בעיניכם, ופה הוציאה נא אותם, ענו אותם ועשו להם כתוב בעיניכם, ולאיש השם. טוב, כל אחד מסתכל על הפרשה ומזדעזע. אי אפשר לא להזדעזע, גם הפתרונות לקחת את האישה ולתת אותה להמון הצווה מבחוץ, זה פתרון, ואת בנותיו, אי אפשר בכלל לקרוא, אפשר לקרוא, זה תורה, אבל קשה לקרוא את התיאורים האלה שמראים אטימות הלב הנוראה. בכל אופן, אז זה השוואה, והשוואה כמובן היא באה להגיד, עם ישראל התרחק מאוד מאוד. אני אגיד על זה כמה מילים. זה מופיע תחת הקשר של בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעין אבי יעשה. אין מלכות? כמה אפשר להידרדר כשאין מלכות? מהפרשה הזאת אנחנו לומדים עד הסוף. עם ישראל! כן, עם ישראל. אלמלא מורה מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. תקראו עוד פעם את הסיפור של פילגש בגבעה, זה אי אפשר, זה פשוט לבכות, לקרוא אותו ולבכות. נדע אתכם במשכב זכר, ויש פה המון צווה מבחוץ, זה לא יאומן. זה צלם אלוקים, אין פה בתוך הפרשה הזאת. איבדו צלם אלוקים. וביחד, באיזה המון, זה לא אחד מנותק באיזה מקום, איזה מישהו שתגידו מהערב רב, זה שבט בנימין. והדבר הזה בעצם אומר, אין מלך בישראל, ועם ישראל כעם, כמי שבונה עם ובונה חוקים ובונה, יש לו שופטים ויש לו מנהיגים ויש רבנים ויש נביאים ויש, וכל אלה מרימים את רוח העם, אבל אין תעודת ביטוח וצריך להרים, ופה בהקשר של הפרשה שלנו זה אלמלא מורה מלכות איש את רעהו חיים בלאו. מורה, ולא רק מורה, גם מורה יראת הרוממות של מלכות, מלך, כבוד של מלך והחזון של מלך, והחזון של ממלכה. כל הדברים האלה, הנה אנחנו פה בתוך רגע חשוך שבו הדבר הזה לא קורה. טוב, עכשיו אני רוצה רגע לקצה. אחרי הסיפור, אחרי הלילה הנורא הזה, רואים, קודם, זאת אומרת, בתוך כדי הלילה, ולא הוא רוצה, הנה ביתי הבתולה ופילגשהו. ככה אומר האיש הזקן, והפילגש שלו, מנדבים את האנשים, ולא אהבו לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו ויוצא אליהם החוץ. אוי אוי, מוציא אותה בכוח. איך אבא שלה שלח אותה איתך, הפקיד בידך, מה אתה עושה? איך אתה מתנהג? שולח אותה, ומוציא אותה בכוח, היא נופלת אל בית האיש אדוני עד אור הבוקר. כל הלילה התעללו בה, ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש אשר אדוני שם עד האור. היא מתה? איך אתה יודע? לא כתוב שהיא מתה. אני קורא. ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש אשר אדוני שם עד האור. עד אור. היא נופלת. בחוסר, באובדן כוחות, באפיסת כוחות. אולי קצת יותר מזה, אבל לא כתוב. מה?
זה להעיר אותה, היא לא עונה.
כן. אנחנו יודעים שיש מצב אחרי לילה כזה שהיא לא מדברת. בוא נראה, בוא נקרא. ויקום אדוניה בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו. ויקום סימן שמה הוא עשה בלילה?
ישן.
הוא ישן. מנובל, מותר להגיד מנובל. נבלה, נוראית. השליך אותה אליהם והלך לישון. הוא קם בבוקר ויצא ללכת לדרכו. והנה האישה פילגשון נופלת פתח הבית, הנה הפתעה, היא נמצאת, היא נמצאת פה, הנה, וידע על הסף, ויאמר אליה, קום הנה לך. הוא בכלל לא.
הוא העיר אותה, הולכים,
בואי. נו, צריך ללכת, תזדרזי. זה פשוט לא, היא לא יאומן. ואין עונה, אז אין עונה כתוב. לא כתוב שהוא עשה פעולת אחיה, לא כתוב שום דבר. ויקחיה לחמור, מה הוא לקח את גופתה, ויקחיה זה ויקחיה, זה לא מתה, לא כתוב שהיא מתה. ויקחיה זה חי. ויקום האיש וילך למקומו, גם המקומו הזה, המקום שלו. ויבוא אל ביתו ויקח את המאכלת ויחזק בפילגשו וינתחיה לעצמים ל-12 רגע, היא מתה. עכשיו היא לא חיה במובן הפשוט, אבל היא הייתה בעיבוד הכרה מן הסתם. אבל האם היא נשמה? הוא לא בודק. כמו שהוא לא, הוא אומר, נו, יאללה, צריכים ללכת כבר, נו, מה קורה? זאת אומרת, יש פה, האטימות היא לא בצד אחד, היא לא, היא נוראה, היא כללית פה בתוך הסיפור הזה. ואז הוא הולך ומנתח את גופה ל-12 חלקים, ואנחנו הגענו כבר לחלק הזה, ואני רוצה לנסה לסגור בקצרה בכמה הערות על ההמשך, ואפשר בשבוע הבא. אולי גם להשלים כמה מילים פה. מתוך המקום הזה, אחרי שהוא מפזר את גופה, שולח את גופה בכל גבול ישראל, קורה דבר שלא ראינו אותו בכל ספר שופטים. ויצאו כל בני ישראל, ותיקהל העדה כאיש אחד, למידן ועד באר שבע בארץ הגלעד, אל השם המצפה. ויתעצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל בקהל עלמא אלוהים, 400,000 איש נחלו, רגלי שולף חרב. מה זה? התאחדות. התאחדות? אנחנו כל הזמן ראינו, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה בפרשה הזאת. שימו לב, על מה הם מתאחדים? הייתי אומר, אין אולי דבר חיובי שיכול לאחד את כל השבטים, שכל אחד בעולם שלו, אין משהו חיובי. אבל יש משהו שאנחנו רוצים להוציא אותו מחוץ למחנה. אין להם מכנה משותף שאפשר להרים עליו דגל אחד כולם, אבל יש מקום, המכנה המשותף זה מה אנחנו לא, זה לא מה אנחנו כן, זה נקודה מאוד עמוקה. זה כמו, אני אתן המחשה, בתוך הקצוות הפוליטיים במדינת ישראל, ימין ושמאל, לפעמים, הימין והשמאל אף פעם לא הולכים ביחד. כי אם אתה הצבעת ככה, אני לא הולך איתך, אני לא מכיר בך, אני לא מקבל אותך. אבל יכול להיות, והיו כבר דברים שהם כל כך חמורים, שהימין והשמאל מתאחדים, אומרים, זה לא. על זה אנחנו משותפים. שומעים את ה... אז אין לנו ערכים משותפים חיוביים. בסוף זה כן ערכים משותפים של כבוד האדם הבסיסי, של... מה?
למה גלום, מה אנחנו כן מוסריים? כלומר, יש לנו עמות מידה מוסריות, שאנחנו לא מוכנים שיעברו אותם.
נכון, אז ברגע שעברו אותם, נכון, רק אני אומר... פה זה לא איזה דגל מסוים, זה משהו בסיסי. פה זה להחריט, להילחם. מה שאני רוצה להגיד, לא הולכים לעשייה משותפת, הולכים למלחמה, להוציא מחוץ למחנה את מי שצריך להוציא אותו. לכן אני אומר, זה אופי של שלילה ולא של חיוב, אתה מבין? אבל אתה צודק שגם פה יש בסוף את הערך החיובי שנמצא כאן. טוב, אז בואו רק נגיד כמה מילים. יוצאים בעצם למלחמה. תגידו. מי קובע לצאת למלחמה? מה התהליך? איזה מנגנון קבע? עכשיו הזמן להילחם בשבט בנימין. ויעלו בני ישראל ויבואו בית אל ויבכו. ופנחס בן אלעזר. לא, סליחה. אני קפצתי. ותיקהל העדה כאיש אחד. 400 איש. ואז ויתייצבו פינות כל העם. כל שבטי ישראל. 400,000 רכב. 1,000 איש רגלי שולף חרב. רגע, ואז האיש הלוי, איש הנישה נרצחת, מספר את הסיפור. איך הוא מספר אותו? באמינות?
ממש לא.
הוא משמיע, הוא לא אמין. הוא משמיט את כל החלקים שהם נגדו. נכון? הם רשעים, אתה צדיק, הוא צדיק יוצא בתוך הסיפור שלו, אבל זה לא משנה את העניין. אין פה בית דין, אין פה משפט. רגע, מה היה וכן הלאה. העובדות היו, גם אם הוא שיקר בחלק מהם, גם אם הוא שינה מפני האמת, זה לא סותר את זה שבסוף בשורה התחתונה היו פה בני בליעל והם ניסו להרוג אותו ואותה. זאת אומרת, בסוף יש אמת בסיפור, אבל הוא לא מספר כל מיני חלקים על חלקו בתוך העניין. אבל...
למה? גם הסיפור עצמו, אותי דימו להרוג, זה גם מיניים לך. כאילו, נכון, אם באו לעשות מעשה חמור, משקל זכור, אבל...
נכון, הוא, נכון, בעיניו הוא הציל את עצמו על ידה, הוא חשב שיהרגו אותו, או שהוא ראה בזה, כי אשר יקום איש אל רעהו נפש, כן הדבר הזה יתייחס לזה, אבל אתה צודק, הוא לא, ראינו, לא התפעלנו מההתנהגות שלו עד כה, וגם פה אין כל כך בסדר. תחת הכותרת הזאת, יוצאים למלחמה פעם ראשונה, שואלים את השם, פעם ראשונה ומפסידים, פעם שנייה מפסידים, פעם שלישית מנצחים, איך הבנתם? מה זה שואלים את הקדוש ברוך הוא ומפסידים? מה זה לא אמור להיות, אם הקדוש ברוך הוא ענה לנו, אז הוא שורה ב... מדבר איתנו, אם הוא מדבר איתנו, אז מה זה? אז אתה אומר, אין פה צדיקים ורשעים. הסיפור הזה הוא כמו בבואה לכל העם, ואם היו כולם מנצחים את שבט בנימין, אז הם אומרים, הנה הרשעים ואנחנו הצדיקים. כולם צריכים לעשות תשובה, כולם חוטפים. ואפילו זה שכלל ישראל חוטף פעם ראשונה, פעם שנייה, ורק בפעם השלישית בנימין חוטף, זה שם עוד יותר את המשקל על עם ישראל שצריך לעשות תשובה, איך הגעתם לכאן, ולא רק לתפוס את השין ג', לא רק לתפוס את האשמים במובן הפרטני. מצוין, מה עוד אפשר להגיד פה? תלכו, ולא בסתירה, תשבו את הניסוחים של השאלה, בואו נקרא אותם, את שלושתם, ונסיים כאן. בפעם הראשונה, בפסוק י' ח' ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני יהודה בתחילה. מה הם שאלו?
לא האם נלחם.
הם לא שאלו האם, הם לא שאלו שאלה פתוחה. הם אמרו, אנחנו במלחמה, רואים את זה בפסוק הקודם, ואיש ישראל עוד פקדו לבן מבנימין 400 אלף איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה, ויקומו ויעלו בית אל, והם כבר בדרך למלחמה. רגע, בואו נשאל, אבל השאלה זה לאשר דבר שהם כבר עושים אותו ממילא. טוב, הקדוש ברוך הוא בא ומראה להם את חוסר התלות של דבר השם במה שאתם מתכננים. ואולי אתם חושבים שאתם נלחמים בבנימין כי אתם כל כך צדיקים והם כרשעים? לא, זה לא הסיפור, כמו שאמרנו לפני.
יהודה, אתה את ביתך להיות פילגש, זה הקידושים בישראל, כמו דווקא יהודה.
נכון, נכון. פעם שנייה מה היה? מה?
זה הגיוני שיהודה ינקום את מות הפילגש, כי הפילגש היא מיהודה בסוף.
כן, נכון. יהודה... אז אתם אומרים, קשור לפי. זה מתכתב עם תחילת ספר, תחילת הספר, מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנעני, נכון. צריך להבין מה פשר ההתכתבות, אבל זה מתכתב. פעם שנייה, מה קורה? והתחזק עם ישראל, העם, איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו ביום הראשון, ויעלו בני ישראל, ויבכו לפני השם עד הערב, שימו לב, יש בכי, וישאלו בה השם לאמור, הוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר השם, עלו אליו, זה כבר שאלה אחרת. מה הבעיה פה?
זה לא
אישו
לעצמם
שהם יוצאים
למלחמה, עכשיו הם שואלים בכלל את זה.
אז אם כן, הם שאלו שאלה טובה יותר, אז למה הקדוש ברוך הוא הכשיל אותם? אמר להם כן, ובסוף הפסידו.
הם לא אמרו להמשיך את מה שלא שאלו.
זאת אומרת, זה לא ממש פתוח. עוד מעט נשווה לפעם השלישית ונראה מה זה לגמרי, לגמרי, לשאול את הקדוש ברוך הוא מה לעשות ולא להכתיב. שימו לב יתרה מכך. בפעם השנייה, פסוק לפני כן, והתחזק העם איש ישראל ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. הם שואלים?
לא.
הם כבר, כולם מוכנים למלחמה. במקום ששם היו ביום הראשון, זאת אומרת כבר נערכים למלחמה. וכמו אומר, רגע לפני שיוצאים למלחמה, רגע, 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 בואו נשאל. אבל זה לא באמת שאלה, הקדוש ברוך הוא, תאיר את עינינו, זה לא שם. הם יודעים מה צריך לעשות, הם יודעים מי הרשעים ומי הצדיקים, ומה, הם בריא להם הסיפור. ואנחנו ראינו שכל הסיפור, גם בתהליך קבלת ההחלטות, אולי יש בו זעזוע גדול ממה שנעשה, אבל הוא מורכב. יש פה גם מלחמת אחים, זה מורכב, יוצאים למלחמת אחים, אבל אני לא מכריע כרגע אם זה נכון או לא נכון, אני מדבר יותר על איך הדבר הזה נעשה. השאלה המהותית זה גם שאלה שצריך לשאול פה. אז זה בפעם השנייה, ויעלו בני ישראל ויבכו עד הערב וישאלו לאמור האוסיף לגשת למלחמה. אז הם כבר ערוכים כולם, והם שואלים האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין, אחי זה כמו להגיד לתת להם או לעצור אותם. אבל הם כבר נמצאים, הם כולם כבר בשטח ערוכים, ויאמר השם עלו אליו. עלו אליו זה גם ביטוי, מעניין. בפעם השלישית, אחרי ההפסד השני, ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל. לא נערכים למלחמה שום דבר, לא עושים כלום. עוצרים את הכל, באים לבית אל, ויבכו, וישבו שם לפני השם, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. כל הדברים האלה, אנחנו עומדים לפני מלחמת אחים אולי, אבל אפילו לא זה, הם פתחו את הכל, עושים תשובה, יש שם עצרת תשובה גדולה. וישאלו בני ישראל בהשם, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. עכשיו מזכירים את ארון, למה לפני כן לא הזכירו, הרי זה אותו מקום. לפני כן אף אחד לא התייחס לארון. עכשיו אומרים, ארון נמצא פה, ואנחנו עכשיו נמצאים במקום שבו נמצא ארון הברית. הכל פה הולך למשהו הרבה הרבה יותר טעון, הרבה יותר משמעותי. ופנחס בן אלעזר בן הכהן עומד לפניו בימים ההם לאמור. הוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, אם אחדל. שני הצדדים. רגע, להוסיף או לחדול? אולי לחדול, אז לא. ויאמר השם, עלו, כי מחר אתננו בידיך. ואז תראו דבר יפה, יוצאים למלחמה, בניגוד לפעמים הראשונות שנלחמים דוח, פה יש כבר אסטרטגיה, פה כבר יש מלחמה מורכבת, ויחו אל הפעם, יש פה כבר מערב, מזכיר לנו קצת את יהושע, לוקחים אחריות, אתם מתחילים לתפקד קצת כמו צבא, כמו מערכת, כמו מתחיל איזה משהו להתעורר גם, לקחת אחריות במובן הרחב ולהבין שעם ישראל כולו צריך לעשות פה תהליך, בא לידי ביטוי גם בשדה הקרב, במלחמה מסוג אחר, לא כמו המלחמות הקודמות, כן.
כאילו, הפעם הראשונה באו בריונים, בנימין, והתעלו באנשים, אז אנחנו עכשיו הבאנו המון 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 בריונים ש...
נכון, נכון, יפה. אנחנו הרבה כוח, חר חרם, פה כבר זה תשובה, זה משהו הרבה יותר מערכתי, משהו הרבה יותר משמעותי, ואם זה כך, אז באמת בפעם הזאת התוצאות הן אחרות. טוב, גלשנו קצת, אבל הפרקים, ברוך השם, יש בהם הרבה הרבה יותר ממה ש...